הקצה משודרת מול פני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו.
על הקצה.
אתם עכשיו.
אתם עכשיו. על הקצה.
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 Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope, Cinemascope in Yair Raven.
Radio Rahim.
So yeah, that's the radio.
That's the radio.
This is the radio.
סינמסקופ ברדיו הקצה, אני יאיר רווה, תוכנית מספר 160. אוקיי, סינמסקופ רדיו קצה, תוכנית 169 בינואר, כף ב' בטבת. את סינמסקופ רדיו קצה עושים עומר סנש, לאה שפיגל, בר זוודה, חוכי כהן, אורי קדישי, תומר אנונילס, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, תודה למייל קולומברה, מפיקת השידור, תודה לכם שבאתם, בין אם אתם בשידור החי או בהקלטה. יש לנו יופי של סרטים, בראשם יופי של סרט, אבל אחלה סרטים, וגם עניין כזה של מוזיקה שתכף נדבר עליו, אז נהיה כזה כרגיל מיקס של מוזיקה וקולנוע. כמה סרטים שאני חושב שממש כדאי לכם לראות. אנחנו נמצאים אחרי גלובוס הזהב, שלושה שלטים מחוץ לאבינג מיזורי, זה נורא מסובך באופן שבו זה כתוב בעברית, חייבים ללקד את זה בעברית, אחרי זה יוצא לאבינג מיזורי, זה עיירה קטנה, מחוץ לאבינג מיזורי. זה הסרט שזכה בגלובוס הזהב אתמול בבוקר, והיום בבוקר הוא הוכרז כאחד הסרטים שמועמדים לבפטה, פרסי האקדמיה הבריטים, ואנחנו בדרך אל המועמדות לאוסקר, כן? בסוף ינואר מועמדות לאוסקר, בעוד חודשיים רק אל האוסקר, כי יש אולימפיאדה בדרך, אז רק ב-4-5, בלילה שבין 4-5 במרץ, רק אז האוסקרים, יש לנו עוד הרבה זמן עד אז, אבל בינתיים שימו לב לסרט הזה, שלושה שלטים מחוץ לאבינג מיזורי, הסרט המוביל, סרט נהדר, אנחנו נדבר עליו, אני חושב שבשבוע הבא, מאוד מאוד בהרחבה, הסרט שכדאי לו, מומלץ שהוא יזכה, אבל אנחנו עוד נדבר עליו. אבל אנחנו נדבר היום על הסרט שלא זכה. אבל מבחינת מוזיקה, אני רוצה לספר את הסיפור הבא. לפני כמה שבועות, אם שמעתם, קואמי עשה סדרה של ספיישלים על שנת 1987, 30 שנה ל-1987, והוא דיבר על זה שכאילו זה השנה שהוא... שבה הוא נדלק על מוזיקה, או שנה שהיא מאוד משמעותית בשבילו מבחינה מוזיקלית. אני נורא מבין את זה, ודיברתי איתו על זה, ודיברנו על זה, ואמרתי לו, אתה יודע, אבל בשבילי זה 1983. זאת הייתה השנה שבה אהבתי מוזיקה לפני זה, אבל אני חושב ששם הכל התחשמל בתוכי, מבחינת כמות הדברים שגיליתי ושמעתי לראשונה, והמגוון והמנעד של דברים שהתוודעתי להם מהפופ הכי רשת גימלי ועד המוזיקה אלטרנטיבית מתוכניות הלילה של גלי צהל איפשהו שם ב-1983 עולם חדש של המוזיקה נפתח מבחינתי, וגם המעורבות שלי מן המוזיקה. אז בין הסרטים, השירים שאני בחרתי להיום הם שירים מ-1983. הבאתי כל כך הרבה שירים שאני חושב שזה יחזיק מעמד גם לשבוע וגם לשבוע הבא. נראה איך נפצל את הכל. אז 35 שנה ל-1983, זה מה שיהיה לנו מבחינה מוזיקלית היום. וקודם כל, אחד השירים הראשונים ששמעתי ב-1983 וגרם לי להתאהב מאוד באיש הזה ובהרכב הזה שלו. אם זה אנחנו מתחילים, שנת 1983. האלבום הראשון של דדה, האלבום השני של מאט ג'ונסון כאומן. אמרתי את זה כבר פעם, אני לא אוהב אקורדיונים בשירים. This is the day, דדה, 1983. ודה מאט ג'ונסון, 1983, כל המוזיקה היום, וגם בשבוע הבא, אני חושב, תהיה מ-1983, 35 שנה, למוזיקה הנהדרת הזאת שגיליתי. אז, הסרט שאנחנו הולכים לדבר עליו הוא העיתון, The Post של סטיבן ספילברג, אבל לפניו שתי הקדומות. אחת, אני נורא מקנה באנשים שהולכים לסרטים ונורא מתרגשים מהם, וסרט שאם זה סרט שאני לא אהבתי, ושאנשים אומרים, וואה, כמה אהבתי את הסרט, כמה התרגשתי ממנו, ו... אז אני מקנה בהם, כי כשאני לא אוהב סרט, או שהוא לא נוגע בי, או שאני לא כל כך מתחבר אליו, אז אני לא תמיד יודע להגיד למה, אני יכול להסביר למה, אבל פתאום כשאני רואה שאנשים מתרגשים ממנו, אז אני מבין שיש שם איזשהו סוג של משהו, איזשהו תדר, וזה הרבה, זה הדבר שאנחנו קוראים לו טעם, איזשהו תדר שהם הצליחו לקלוט ואני לא הצלחתי לקלוט, ואני מקנה באנשים שיש להם את היכולת לקלוט תדר שאני לא קולט. וזה קרה כמה וכמה פעמים בשבועות האחרונים של סרטים שיצאו, ששמעתי שאנשים אהבו אותם, ואיכשהו אני נשארתי קצת אדיש אליהם. הבולט שבהם הוא סרט שנקרא האופה מברלין, דיברנו עליו פה, סרט ישראלי. הרבה מאוד אנשים מאוד אהבו אותו ומאוד התרחשו ממנו, אבל היו גם אנשים כאלה שנשארו אדישים. אז נורא מעניין לנסות להבין מה יש בסרט שמדבר לאנשים מסוימים ופחות מדבר לאנשים אחרים. אבל אני גם חייב להגיד שכל פעם שאני שומע שאנשים נורא התרגשו מסרט, ואני לא, אז אני גם נכנס לאיזשהו פחד. האם זהו, האם יכול להיות שעברה לי היכולת להתרגש מסרטים? יכול להיות שמיציתי את כל הרגש שהיה לי וזהו. אבל אז כשמגיע סרט שממש מפעים אותי, ואני ממש אוהב אותו, ואני מתלהב ממנו בכל גופי, ואני מרגיש ממש את כל הגוף מתעורר לקראת הסרט, אז אני, קודם כל אני נרגע, ואני אומר, אוקיי, זה עדיין עובד, עדיין, הקולנוע עדיין מסוגל לעשות לי את זה, אבל זה קורה לי בסרטים מסוימים, ולא קורה לי בסרטים אחרים. וגם זה עניין של טעם, או תדר, או לא יודע, איזשהו תבלין שיש בסרט מסוים ושערב לחיקי, ותבלין אחר שיש בסרט אחר ושפחות טעים לי. אז אני אומר את זה כדי להקדים ולהגיד שהעיתון, הסרט של סטיבן ספילברג, הוא סרט שנפעמתי ממנו. אני כל כך התלהבתי ממנו. זה סרט שראיתי אותו, אני כל כך אהבתי אותו, וראיתי אותו מיד אחרי זה פעם שנייה, פעם נוספת. ראיתי אותו בשבוע האחרון של שנת 2017, וממש כזה ברגע האחרון נכנסתי אותו לרשימת סרטי השנה שלי במקום הרביעי בסרטי השנה. אמרתי, אני לא יכול לחכות עכשיו שנה ולהכניס אותו בסיכום סוף 2018, למרות שמבחינה קלנדרית בישראל הוא יוצא ב-2018, אבל הוא יוצא בסוף השבוע הזה, שזה ממש סוף השבוע השני, בסך הכל של 2018, אז רימיתי, והכנסתי אותו לרשימה פשוט כדי להביע את התלהבותי הגדולה. מה הסיבה להתלהבות? אז פה אני רוצה לדבר על משהו אחר, על משהו שאני מזהה שאני אוהב במיוחד בסרטים. בשבוע שעבר דיברנו פה על שעה אפלה, שמאוד אהבתי. ואחת הסיבות שאהבתי, הסברתי, דיברנו זה ממש בעריכות פה. אחת הסיבות שאהבתי זה בגלל שהסרט מדבר לא רק על הנושא של פוליטיקה ועל מלחמת העולם השנייה, אלא על הכישרון הגדול שהיה לווינסטון צ'רצ'יל, לא מבחינת חזון, חזון מדיני או פוליטי, אלא היכולת הרטורית שלו. האופן שבו הוא השתמש בשפה, הסרט מתייחס לזה, בשפה ובספרות ובציטוטים וביכולת שלא להתנסח, כדי להכניע את עמיתיו ואת יריביו. בשבוע הבא עולה סרט חדש שגם עליו אנחנו נדבר בשבוע הבא. הסרט נקרא בעברית המשחק הגדול, באנגלית הוא נקרא מולי'ס גיים, המשחק של מולי, סרט שכתב וביים אירון סורקין, וגם הוא סרט שהדבר הכי מרכזי בו זה המילים. מילים, אוצר מילים, שימוש במילים ורטוריקה, ויכולת רטורית. ומאוד אהבתי את הסרט. והנה בסוף השבוע הזה מגיע העיתון שמאוד אהבתי, ובבסיס הסרט, מה שעומד ומה שמרכז, ומבחינתי הכוכב הגדול של הסרט, זה הכוכבת הגדולה, זו השפה. היכולת להשתמש בשפה, היכולת להתנסח, השימוש במילים, העניין הזה שלמילים יש כוח. אז אני חושב שכמו שיש כל מיני אנשים שיש להם כל מיני פטישים, אז אני חושב שזה איזשהו סוג של פטיש שלי, וכשסרטים משתמשים בצורה כישרונית מאוד בדבר הזה, ועושים כבוד לדבר הזה שנקרא מילים ומילוליות, וזה נעשה יפה וטוב, אז אני מתרגש מזה. זה יותר מזה, זה מפעים אותי. אז יש לנו שלושה סרטים בשלושה שבועות, אחד אחרי השני, שלושתם, אני מניח שגם יש סיכוי של שלושתם נגיע למצב שהם יהיו מועמדים לאוסקר על תסריטאות, יכול להיות, אני לא יודע. כי באמת יש בהם איזשהו סוג של מופת בכתיבה. אז זהו, אז זה דבר, אם נגיד, למשל, הנושא של מילוליות פחות מדבר אליכם, זה יכול להיות שאתם לא תתפעלו מהסרט כמוני. הקדמה השנייה, זה קצת לספר את הסיפור, הסיפור ההפקה די מעניין יש מאחורי הסרט הזה, העיתון. אני, תחפשו אותי בבלוג, אני עוקב אחרי כל דבר שספילברג עושה, שוב, זה גם איזשהו סוג של פטיש שלי, ספילברג. ספילברג עשה סרט, גמר אותו, פחות או יותר בתחילת השנה, הוא היה גמור, נעול, סרט שנקרא שחקן מספר אחת, Ready Player One, עיבוד מדע בדיוני, virtual reality, לספר די מפורסם של ארנסט קליין, והסרט כבר היה גמור ונעול, והיה אמור לצאת בסוף דצמבר 2017. ומתישהו במהלך שנה שעברה, כשנודע ש... או שהוא הוכרז על זה, שיצא מלחמת הכוכבים מספר 8 של ריין ג'ונסון בדצמבר, בדיוק בתאריך שבו ספילברג תכנן להוציא את הסרט שלו, שני סרטי מדע בדיוני אחד לצד השני, אלא שמלחמת הכוכבים זה מותג שהמציא חבר שלו, לוקאס פילם, והמפיקה והמנהלת של לוקאס פילם כיום היא חברתו הטובה ומי שהפיקה וניהלה את החברה שלו, קת'לין קנדי, בעצם חברים, אומר, אני לא הולך להתחרות, אולי גם מתוך איזשהו סוג, או מתוך חברות, או מתוך חשש שזה יפגע בסרט שלו, הוא החליט לדחות את הסרט שלו, הגמור כבר, המוכן וגמור, למרץ. אז יהיה לנו במרץ הקרוב סרט גדול, ענק, עצום, אפקטים, מדע בדיוני של ספילברג, שכבר מוכן ויושב ומחכה לזמן שלו, והוא יוצא במרץ, שזה הפך בשנים האחרונות, איזה שנים, כבר די הרבה זמן, מאז מטריקס, למין זמן שטוב להוציא סרטים גדולים כאלה, שהם לא חלק מפרנצ'ייז. אז התפנה לו זמן, והוא היה בעיצומה של עבודה על סרט אחר, סרט שכותב לו טוני קושנר, שהיה אמור להיות מצולם ב-2018, ואני מניח שנמצא עכשיו בהפקה, אבל הסרט הזה לא היה מוכן, כנראה שהוא סרט גדול שאי אפשר היה לדחוס בין לבין, אבל הגיע לידיו תסריט של תסריטאית בשם ליז הנה, של נקרא The Post, ועבר שכתוב על ידי תסריטאי שקרא ג'וש סינגר, שזכה באוסקר על התסריט שהוא כתב, שהוא היה שותף לכתיב אותו, לסרט Spotlight, וכנראה שהוא הבין שזה סרט שהוא יכול להכין מאוד מהר, לצאת לצילומים, לערוך ולהביא אותו לבתי הקולנוע בדצמבר, חג המולד, ממש לפני שבועיים, שלושה הוא עלה בארצות הברית, ושהוא מוכן גם לאוסקרים, וגם שהוא מתאים לתקופה הזאת. אז איזשהו סוג של תגובה נורא אינטואיטיבית ואימפולסיבית ולא יודע, יצרית של ספילברג שרוצה לדבר על מה שקורה בתקופה, והוא עושה את זה על ידי סרט תקופתי שמתרחש ב-1971. ומה זו התקופה הזאת שהוא מדבר עליה? הוא רוצה להגיב למה שקורה עם טראמפ, כן? זה בנובמבר טראמפ עלה לשלטון, בינואר הוא הושבע לנשיאות, ובין נובמבר לינואר איפשהו, ספילברג קיבל את ההחלטה לצאת לדרך עם הסרט הזה ולעשות אותו במהירות. הצילומים היו במאי, והסרט הופץ כבר בדצמבר. זה תוך 7 חודשים לצלם סרט עם צוות עצום של שחקנים, בראשם תום הנקס ומריל סטריפ, וקרי קון, שאנחנו מכירים גם מפארגו וגם מהסדרה, וגם מהנותרים, ובעלה, טרייסי לטס, שהוא מחזאי ושחקן, ואתם תראו אותו גם בסרט הזה וגם בליידי ברד, ומייקל סטולברג שעכשיו מופיע בכל סרט אפשרי, אתם תראו אותו גם בצורת המים וגם בקרא לי בשמחה ומבחינה הלאה, ועוד ועוד שחקנים, בוב אודנקרק מבטר קול סול בתפקיד מרכזי, ושותפו היה הוותיק דיוויד קרוס, שהיה להם פעם תוכנית מערכונים, בוב, דייבן, בוב, לא היה להם תוכנית לבוב, דייביד קרוס ובוב אודנקרק, היה להם פעם תוכנית ביחד, אז שניהם משחקים לסרט, בוב אודנקרק בתפקיד משמעותי, ועוד 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 המון המון שחקנים בסרט שמתרחש ב-1971, בוושינגטון פוסט, לכן השם הפוסט, ובעברית העיתון. שם פרובלמטי בעברית, כי היה לנו כבר סרט שנקרא עיתון, סרט של רון האוורד, אתם זוכרים, ודאי, מייקל קיטון, שגם שם מלחמה של עורך מול המולית שלו, המוציאה לאור של העיתון. אז עוד סרט שנקרא עיתון, וגם פה הקשר בין עורך העיתון ובין המולית, המוציאה לאור. במקרה הספציפי הזה, עורך העיתון הוא בן ברדלי, והמוציאה לאור היא קת'רין גראם, שני אנשים שאת שמם אנחנו מכירים היטב מתולדות העיתונות ומתולדות הקולנוע, בזכות פרשה אחרת שהם היו מעורבים בה, שאנחנו מכירים אותה בתור פרשת ווטרגייט. זה אותם אנשים, אותו העורך, עורך עיתון בן ברדלי, אותה מוציאה לאור קת'רין גראם, שהיו במרכז פרשת ווטרגייט. פרשת ווטרגייט הייתה ב-1972, הוא התפוצצה בעיתונות, בתקשורת, בשנת 1972, אנחנו שנה אחת לפני זה, ב-1971, ואותם אנשים, אותו סט, אין לי ספק, שום ספק, שספילברג עושה פה בין השאר גם סרט שמגיב אל כל אנשי הנשיא, מבחינת הצילום, מבחינת העיצוב, מבחינת העולם, ואם תראו את הסרט עד הסוף, אתם תראו שהוא ממש ממש מחבר את זה, ממש פריקול לכל אנשי הנשיא. ממש הם מתחברים יפה. שני הסרטים, The Post, מתחבר יפה לכל אנשי הנשיא. כל אנשי הנשיא הוא סרט מ-1976, שמספר על העבודה של העיתונים, של ה-Washington Post, בין 1972 ל-1974, סביב הדבר הזה שנקרא פרשת ווטרגייט. מה הפרשה שהיא בסביבה נסוב הסרט הזה, העיתון? קודם כל, אם ראיתם סרט תעודי שנקרא האיש הכי מסוכן באמריקה, דניאל אלסברג ומסמכי הפנטגון, אז זה הסיפור. זה סיפור שהוא די מוכר, ראינו אותו בהרבה מאוד סרטי תעודה ב... 7 שנים האחרונות, מי שראה את הסדרה על וייטנאם של קן ברנס, מי שראה את הסרט התעודי שזכה באוסקר של אירול מוריס, ערפל המלחמה, נתקל בסיפור הזה. ב-1971 דניאל אלסברג, שהיה יועץ לפנטגון ומישהו שעשה מחקר עבור הפנטגון על מלחמת וייטנאם, החליט להדליף את המחקר שנעשה על מלחמת וייטנאם. במשך שנים נאסף די הרבה חומר שהוגש לפנטגון והוגש למשרד הביטחון האמריקאי, למשרד ההגנה האמריקאי ולנשיאים, והוכיח חד משמעית ב-1965-66 כבר, המידע היה ידוע של צבא ארצות הברית ולממשלת ארצות הברית, אין סיכוי לנצח את מלחמת וייטנאם. אין סיכוי. והנשיאים ידעו את זה, לא עשו כלום בקשר לזה, שרי ההגנה ידעו את זה, לא עשו שום דבר בקשר לזה, להפך, רק העמיקו את הנוכחות הצבאית של צבא ארצות הברית בווייטנאם עוד ועוד. ודניאל אלסברג החליט בעצם לעשות, זה היה וויקיליקס המקורי, אחת ההדלפות הביטחוניות הכי גדולות שהיו בתולדות ארצות הברית, הדליף כמות עצומה של מסמכים, והוא הדליף את זה לניו יורק טיימס. בניו יורק טיימס עבדו במשך 3 חודשים לעבור על כל המסמכים כדי להוציא מזה את המיטב. שוב, זה מאוד דומה לסיפור של ההדלפה השנייה של הפנטגון של... שהוא מדליף את זה לעיתונאים, מתוך הבנה שעיתונאים יעשו את המיון וישמרו גם על ביטחון המדינה. לא ידליפו דברים שיסגנו את ביטחון החיילים על הקרקע. אז ניו יורק טיימס עבד תקופה ארוכה, אנשי ניו יורק טיימס עבד תקופה ארוכה, למיין מתוך זה את הדברים המשמעותיים, ופרסמו את זה ב-1971, ומיד בית המשפט ומשרד המשפטים האמריקאי הוציא צו נגד העיתון ואסר עליהם להמשיך לפרסם את המסמכים האלה. ופה נכנס לתמונה העיתון הוושינגטון פוסט, שבעצמו, מהכתב שלו, זה בוב אודנקרק, משיג את המסמכים, ולמרות שהניו יורק טיימס השיג אותם בסקופ, וזה לא סקופ שלהם, ברגע שהניו יורק טיימס נעצר ונמנע על ידי בית המשפט לפרסם, הוא נמנע על בית המשפט, ושוב, זה היתרון אולי בממשל פדרלי, בית המשפט בניו יורק, אין לו סמכות בבית המשפט בוושינגטון די-סי. אלא אם כן זה בית משפט פדרלי, מה שלא היה המקרה, ולכן הם מחליטים לפרסם בעצמם. תוך כדי ההחלטה הזאת, א', להשיג את המסמכים וב', לפרסם אותם, הסיפור הוא בעצם סיפורה של המוציאה לאור קטרין גרנט, ואותה מגלמת מריל סטריפ. וושינגטון פוסט, אנחנו לומדים מהסרט בתקופה הזאת, הוא עיתון קטן, הוא קצת המקומות של וושינגטון, הוא קצת העיתון שכמו שאנחנו רואים בתחילת הסרט, מדווח על החתונה של הילדות של, של, של ניקסון. ואין לו סקופים, הוא מציג את הסקופים, הוא ממשיך סיפורים שאחרים מביאים, אבל יש עורך חדש, בן ברדלי, שמגיע מבוסטון, ויש לו דם בעיניים וסכין בין השיניים, והוא רוצה להביא, להיות סקופר, אבל המוציאה לאור שלו קצת חוששת. היא חוששת משני כיוונים, וזה בעצם הדימוי של התקשורת שהוא רלוונטי עד היום לימינו. מצד אחד, היא חוששת מבחינה עסקית, היא עומדת לצאת להנפקה של העיתון, והיא חוששת שהמשקיעים והבנקים שמשקיעים בעיתון, אם יהיה משהו שהוא נורא קונטרוברסלי, ימשכו את ההשקעה שלהם בעיתון. ושתיים, היא חוששת מבחינה אישית וחברתית. כאמור, זה עיתון של וושינגטון. כל האנשים האלה שמסקרים, אנשי הבית הלבן, משרד ההגנה, הפוליטיקאים, הם כולם גרים באזור, הם כולם שכנים. הם כולם חברים שלה. האם היא יכולה לפרסם משהו שבאמת ירשיע בצורה כזאת כל כך משמעותית את האנשים שהם גם נמצאים איתה בקשרי ידידות? ובמרכז האנשים האלה זה רוברט מקנמרה, מי שהיה שר ההגנה בשנות ה-60, אחד האנשים שהכי הוכתמו על ידי המסמך הזה, שהכי היה ברור שהם ידעו על מה שהולך לקרות בווייטנאם, ולא עשו שום דבר למנוע את זה, והוא חבר טוב של המולית, המוציאה לאור, והאם היא תעז לעשות משהו שבעצם גם יכפיש אותו, יגלה בעצם את, את, ה, את העבר שלו. אז זה הקונפליקט שלה והדילמת שלה, ובתוך זה, אז קודם כל העניין הזה של התקשורת מול הפוליטיקאים, התקשורת מול הנשיא. מי שהיה נשיא באותה תקופה הוא ריצ'רד ניקסון. ריצ'רד ניקסון לצורך העניין הוא מישהו שקצת מנסה להזכיר לנו בקולנוע את דונלד טראמפ שלמנו, מישהו שאין לו שום כבוד לחוקה האמריקאית, למוסדות של הדמוקרטיה האמריקאית, לחופש הביטוי, לחופש העיתונות, לחופש הדעה, ומישהו שבאמת כל הזמן מנסה להצר את, את צעדיה של, ה, של התקשורת בכל מיני דרכים. והוא באמת נלחם בתקשורת על ידי בתי משפט וכן הלאה, ואיומים בולטים וגלויים וסמויים, ובאמת מציב את, את העיתונאים ואת האורחים ואת המולים בדילמות ערכיות ועקרוניות. אז מה התפקיד של התקשורת כשיש מישהו כזה בבית הלבן? אז זה בעצם המסר שספילברג ראה וזיהה בסרט הזה, בסיפור הזה, בתסריט שהגיע אליו, על התפקיד של התקשורת, דווקא כשיש נשיא כזה בית הלבן, שמנסה להילחם בתקשורת, הופך את התקשורת לאויבת, אויבת של הנשיאות ומכאן לאויבת העם, ודווקא התפקיד של התקשורת לחשוף ולגלות ולהוציא החוצה את כל מה שקורה מאחורי דלתות סגורות. וזה לאו דווקא עזר באופן מיידי, צריך לזכור, נגיד פרשת ווטרגייט, לקחת שנתיים בין חשיפת הפרשה ועד שניקסון התפטר. הפרסום של מסמכי ווטרגייט, מסמכי הפנטגון היה ב-1971, והצבא האמריקאי יצא משם רק ב-75-76 מסייגון. אז זה לא שהם שינו את העולם בין לילה, אבל הם גרמו לאיזשהו סוג של שינוי בתודעה, לא רק של הציבור, אלא גם של הפוליטיקאים עצמם, שיש דין וחשבון, שיש אנשים שיודעים את את האמת. אז זה המסר. זה לא מקרי שג'וש סינגר שכתב את התסריט הוא אותו אחד שכתב את ספוטלייט, כי הסיטואציה היא סיטואציה תסריטית דומה. גם בספוטלייט זה חשיפה של העיתון של בוסטון על מה שקורה בתוך הקהילה, והקרבה הזאת של העיתונאים לקהילה שאותה הם מסקרים, שעשויה להביא למצב של אי נעימות או אי נוחות, או איזשהו סוג של אולי רצון לצנזורה עצמית, או והאם הולכים קדימה ובעצם מחתימים את ראשי הקהילה, שהם אנשים שגם תומכים בעיתון, או לא, או משתיקים את זה. אז מבחינה הזאת, The Post הוא די אח של ספוטלייט שזכה באוסקר לפני כמה שנים, וזה דרך אגב גם פוגע בדה פוסט, אחת הסיבות שאין סיכוי שהוא יזכה באוסקר, והיום דרך אגב הוא לא היה מועמד לאף קטגוריה בבפטה, אצל הבריטים, באקדמיה הבריטית, כי זה קצת דומה. אבל איזה בימוי. את ספוטלייט מאוד אהבתי, היה לו תסריט נהדר, אבל בימוי קצת יבש, תומי קארתי, הוא במאי כזה סטנדרטי, שמביאים כזה טלוויזיה. ספילברג שם את הסרט שלו על אוברדרייב, פתח מבערים, שם פרס מסילות שם באולפן, איפה שהם צילמו, והמצלמה רצה, ואנשים מדברים מהר, והסרט הזה מתקתק ורץ, והוא כל כך אינטנסיבי, והוא כל כך מהיר, והוא כל כך גדוש במידע, וכל הזמן הדברים מתהפכים, וזה סרט מסעיר בעשייה שלו, לא רק מסעיר בפוליטיקה שלו, או במסרים שלו, או בקונפליקט שלו של בין תקשורת, מה הדבר הנכון לעשות, ומה ההשלכות של הדברים שיעשו, אלא האופן שבו הסרט הזה עשוי, זה פשוט מרתק. הסרט שגרם לי להאצות לב, לדפיקות לב מועצות, ואפילו ברגע מסוים, אחד הקתרזיסים המשונים שהיו לי בסרט, יש רגע שבו העיתון יורד לדפוס, ובו אנחנו יורדים אל חדר הדפוס, אל אולם הדפוס, ורואים איך מדפיסים את העיתון. אז זה כזה פלשבק לעולם אחר, עולם לא דיגיטלי בעליל, מאוד מאוד פיזי. הרגע הזה שבו צריך לקחת את הכתבה ש... הושקע בה הרבה מאמץ, ולהפוך את זה בעצם לגלופות מאופרת בכתב ראי. זה פשוט רגע מסעיר שגורם לנו להבין את איזה עבודה נכנסת לדבר הזה שנקרא עיתונות, בוודאי בעבר, לא יודע אם כיום, אבל בוודאי בעבר, שיש בזה גם עבודה של עשיית מכנית, של אנשי, לא רק אנשי התוכן והעיתונאים והעורכים והמגיעים, אלא גם הדפסים. ומתקיני הדפוס, ואנשים האלה שיכולים לעשות הגהה לטקסט בכתב ראי. ואז הרגע הזה של התקנת העיתון לדפוס, פשוט הסעיר אותי. רגע כזה יפה, שוב, זה הפטיש שלי, גם לעיתונות, לתקשורת, למילים, וגם למורשת הקרב של התקשורת. יש עוד סעיף בסרט הזה שצריך לשים לב אליו, אבל זה עיקר ההתלהבות שלי, אבל על הסעיף השני שלו, ולמה יש בסרט הזה משהו שבעיניי הוא עוד יותר מסעיר, ועוד יותר רלוונטי ואקטואלי, על זה נדבר אחרי שיר, שאפשר לי לנשום. אנחנו כאמור, 1983, בשנה הזאת, גיליתי את האלבום הזה. זה רוברט פלמר. אלבום נקרא פרייד, זה אני חושב השיר שהכי אהבתי ב-1983, Want You More.
Tried the phone, oh, what's the use? I know I won't get through to you. First a note, then a call. Only yesterday I was yours, now every day I want you more. Close my eyes, oh, there you are. Stop before we go too far. Every mood I recall, shouldn't dream that you're here, because it only makes me want you more. Could I forget you? All the reasons we've seen through. Didn't see, never thought. No sense looking back, because it only makes me want you more.
emotions in store all the time. We're apart, ignore it. Only makes me want you more. Please don't think I never heard. I remember every word, every move I recall. Shouldn't dream that you're here at all. It only makes me want you more. Every game, every rule, sadness makes the vainest fools. Who's to say what's in store? Just remember I just adore you. Every day I want you more.
השיר הזה, Want You More, רוברט פולמר, 1983. חזרה לעיתון, סרט, וואו, סרט מדהים, באמת, רוצו לראות אותו, הוא יוצא ביום חמישי בבתי הקולנוע, סרט עצום. וכאמור, הרעיון הוא באמת איזשהו סוג של תגובת בטן של ספילברג לתפקיד התקשורת, או איזשהו, או תפקיד הקולנוע לצורך העניין, מול שלטון או נשיאות שהיא ההפך מאנושית. מהבחינה הזאת הוא ממשיך דרך של יוצרים גדולים בתולדות הקולנוע, כמו רוברט קפרה. אני חושב שזה אחד הסרטים של הוליווד העכשווית שיכול להתהדר באיזשהו סוג של תחושה הימנונית כזאת של מאחדת ושמגייסת את האנשים לקום ולפעול ולא להיות אדישים, כמו שרוברט קפרה עשה בסרטים שלו בשנות ה-30, ימי ה-Great Depression וה-New Deal והתקופה ההיא, אז הוא היה מן הנציג של התקופה בקולנוע, מישהו שבאמת עודד את האנשים. אז הסרט הזה הוא קצת כזה, אז אולי זה מתוק מדי, אולי זה נאיבי, אבל זה כל כך כל כך יפה וכל כך אפקטיבי וכל כך רלוונטי, ושוב, סיפור מעורר השראה, פשוט ככה. אז זה היה המניע. אבל תזכרו, הסרט נכתב איפשהו בשנה שעברה, נכנס להפקה בתחילת 2017, סוף 2016, וצולם במאי. באוקטובר השנה, לא, שנה שעברה, באוקטובר 2017 התפוצצה פרשת הרווי ויינסטין, בניו יורק טיימס, ואחר כך בניו יורקר. ובעקבות הסיפורים על הרווי ויינסטין התחילה התנועה העממית החדשה שקיבלה את הכינוי השטג מי-טו, של באמת איזשהו סוג של וידועים נגד העולם הזה של הטרדות מיניות, ובאמת סילוקם של בכירים בעולם התקשורת והעסקים והוליווד, שבאופן שגרתי ואגבי אולי, עסקו בהטרדות ובאונס ובהשפלה של עמיתות ושל עובדות שעבדו לצידם. ואיזשהו סוג של גל חדש בפוליטיקה ובתקשורת ובעולם הזה של אנשים הבכירים באמריקה, של קו שסורטט עד כאן. לכן אני אומר את זה שהצד השני של The Post, של העיתון, נוגע בעניין הזה, ועושה את זה לפני ש... במרכאות זה היה אופנתי, כי הוא מציג לנו קצת באופן אירוני את האופן שבו הממסד הגברי התייחס לעובדה שלוושינגטון פוסט יש מוציאה לאור, שבאופן מובהק אף אחד לא מתייחס אליה ברצינות. למה? כי העיתון היה שייך לאבא שלה, ואבא שלה הוריש את העיתון לפני מותו לבעלה, ובעלה, כשהוא מת או התאבד, לא סימן יורש, והיא קיבלה את הניהול. ואף אחד לא סומך עליה שהיא תעשה את זה. ואנחנו נמצאים פחות או יותר לפי הסרט, בתחילת התקופה הזאת, שהיא בעצם צריכה לקחת על עצמה את ההחלטות, החלטות הניהול סביב העיתון, ואף אחד, וכל הצוות סביבה, כל הדירקטוריון, כל הבורד, כל המשקיעים, כולם גברים, וכולם מאוד מאוד מזלזלים בה. ובעיניי זה אחד הסיפורים היפים שיש בסרט, מי שמגלמת אותה עם מריל סטריפ, האופן שבו הדמות הזאת, הדמות הנשית, מתעוררת, ומבינה את התפקיד שלה לא רק כאשת תקשורת, אלא גם כאישה בעולם של גברים. ויש כמה רגעים מאוד יפים בסרט שמראים איך הדמות הזאת, ההתעוררות שלה, או ההתפכחות שלה, מלשון פיכחון, קשורה בזה שהיא מוצאת את הקול שלה. איך היא קופאת, היא לא מסוגלת לדבר בהתחלה, ואיך כשזה מגיע לרגע המכריע, הדרמטי, היא זו שמובילה ומנהיגה ומוצאת את הכל, הכל בקוף, להגיד את מה שצריך להגיד כדי להניע את האנשים. שוב, התפקיד של הדיבור, התפקיד של הרטוריקה, התפקיד של מי עומד ומנהיג את האנשים על ידי מילים ומקדם אותם קדימה. זה הכישרון הגדול של צ'רצ'יל, שדיברנו עליו בשבוע שעבר, וזה הכישרון שבעצם הופך את הדמות הזאת של קתרין גרהם לדמות נורא מעניינת מנקודת מבט נשית, פמיניסטית, על האישה שמוצאת את הקול שלה. היא יכולה לדבר בנוכחות גברים שמנסים כל הזמן להשתיק אותה. אז הסיפור הזה, הסיפור, מין עלילת משנה שיש בסרט, שהיא בעיניי נורא בולטת ונורא חשובה, והיא גם מקבלת איזשהו סוג של משמעות כיום, למרות שאני לא חושב שזה דבר שהניע בדיוק את ספילברג. אולי כן, כי שוב, אני חושב שהנשיאות של טראמפ בין השאר זה הנושא הזה של השתקת נשים ודיכוי של נשים והטרדות מיניות, אז יכול להיות שזה היה חלק מהעניין על הדיאלוג הזה בין גברים ובין נשים שיש שם. ואם יש איזשהו סוג של משהו שאני חושב שאם אני צריך לשאול, אם אני אשאל את ספילברג, למה בעצם עשית את הסרט הזה? מה הניע אותך? נדמה לי שזה רגע, שהוא רגע קולנועי שאני חושב שאנשים, אני אקרא את הביקורת של עמיתי בסוף השבוע, ויש לי תחושה שזה רגע שאנשים אולי קצת יעקמו את האף מולו, כי הוא רגע שהוא קצת בוטה מדי, מפורש מדי, אבל בעיניי הוא ההצדקה של הסרט כולו, הוא תכלית העשייה של הסרט. בסוף הסרט אנחנו שומעים את הקראת פסק הדין של בית המשפט העליון האמריקאי, בתביעה של ניו יורק טיימס, לא של הוושינגטון פוסט, תביעה של ניו יורק טיימס נגד ארצות הברית, נגד ממשלת ארצות הברית, על הזכות לפרסם את מסמכי הפנטגון המודלפים. ושוב, זו כבר פסיקה שהיא פסיקה של בית המשפט העליון, זה בית משפט פדרלי, זה תקף, זה הופך לקבל, מקבל תוקף גם של כל ארצות הברית, וגם תוקף ממש של חוק. מי שכתב את ההחלטה המכרעת הוא השופט עליון הוגו בלק, הוא כבר לא היה צעיר, אז הוא היה כבר בין בשנות ה-80 לחייו, זה זמן לא רב לפני מותו. אחד השופטים, שופטי בית המשפט העליון האמריקאים, שהכי הגנו גם על עצמאות המדינות לפסוק לעצמם, וגם על על זה על חופש הביטוי וכל החופשים והזכויות שהחוקה האמריקאית נותנת. אז אני פשוט אקריא לכם את הפסקה הרלוונטית, היא מופיעה במלואה, גם בסרט, וזה כל כך, כל כך יפה, זה באנגלית, אין לי תרגום לזה לעברית, אבל אני אנסה להצליח לעשות את זה ביחד, וזה מה שהוא כתב בפסיקתו. In the First Amendment, the founding fathers gave the free press the protection it must have to fulfill its essential role in our democracy. כן, האבות המייסדים נתנו לתקשורת החופשית, העיתונות החופשית, את ההגנה שהיא זקוקה לה כדי למלא את תפקידה החיוני בדמוקרטיה. The press was to serve the governed, not the governors. התקשורת, העיתונות, התפקיד שלה זה לשרת את הנשלטים ולא את השולטים. כלומר, האינטרס של התקשורת הוא למען העם, הוא לא למען הנשיא. The government's power to censor the press was abolished so that the press would remain forever free to censor the government. התפקיד של התקשורת הוא לצנזר או לבקר את השלטון. The press was protected so that it could bear the secrets of government and inform the people. Only a free and unrestrained press can effectively expose deception in government. The word security is a broad, vague generality whose contours should not be invoked to abrogate the fundamental law embodied in the First Amendment. אז זה מופיע בסרט, זה בעצם הנאום, אפרופו הסרטים של קפרה, הנאום הגדול של נמצא בסוף הסרט וכשלו שאמור לרומם את, את רוחנו ואת נפשנו. זה אמור להיות ברור לכולם באמריקה, בוודאי בעולם, תפקידה של התקשורת, אבל בפועל זה לא באמת ברור. ולכן הסרט הזה, גם כשהוא נורא נורא מפורש, הוא אומר את הדברים בצורה מפורשת ובוטה, אני חושב שהוא עושה את זה א', מבחינה קולנועית כמו שצריך, וב', הוא בדיוק מגיע בזמן הנכון, עם הסיפור הנכון, ועם האופן הנכון, ועם השחקנים הנכונים, לספר את הסיפור הזה, ולהגיד את זה, ולעורר אותנו, ולהזכיר לנו מה התפקידה של התקשורת. The Post, כמה זה שונה מפוסטים בפייסבוק, תראו איך אנחנו עושים כתבה בעיתון, כתבה תחקיר בעיתון, וכמה זה שונה מ-The Postים שאנחנו כותבים בפייסבוק. הקלות של היום מול הקושי הגדול להשיג מידע ולפרסם אותו בעבר, עולם בלי סלולרי, עולם בלי משיבונים, עולם בלי ביפרים אפילו, כדי לדבר עם אנשים צריך לגשת אליהם פיזית ולדבר איתם. אין שיחות בשלט רחוק. הכל שם, כל כך טוב. אז זהו, העיתון. 5 כוכבים, ממש, יצירת מופת, סימן קריאה, חובה. ממש, אהבתי אהבה טוטלית, מוחלטת. חזרה ל-1983. האלבום יצא ב-1987, סליחה, 1982, אבל הסינגל הזה יצא ב-1 בפברואר 1983. Madness. Tomorrow's Just Another Day. מתוך The Rise and Fall שיצא בסוף 1982, וזה סינגל שיצא ב-1983. באותה תקופה, מה שהגיע לרדיו זה מה ששמעתי, אז אני מניח ששמעתי את השיר הזה לראשונה ב-1983, 35 שנה. אוקיי, וואי, דיברתי המון על, על העיתון של סטיבן ספילברג, אז רק רציתי להזכיר לכם שבסוף השבוע הקרוב מגיע לסינמטק עם סרט שדיברנו עליו לפני כמה שבועות, שנקרא סיפור רפאים, A Ghost Story של דיוויד לאורי. אז תחזרו אחרוני, דיברנו עליו לפני פסטיבל אוטופה, שהוא היה סרט הפתיחה שלו. באתי עליו בהרחבה, ממש ממש אהבתי את הסרט הזה, אז תחזרו תשמעו למה, ופשוט תלכו תראו אותו בסינמטקים מסוף השבוע הקרוב, זה הקרנות בודדות, אז חפשו בצורה אקטיבית איפה הוא מוקרן, ואם אתם מחפשים, כמו שאתם אוהבים מוזיקה אלטרנטיבית, אז זה סרט של מוזיקה אלטרנטיבית, ותלכו תראו אותו. אבל נסיים עוד סרט שעולה בסוף השבוע הקרוב, שנקרא הפרעה בקצב הלב, סרט רוסי של הבמאי בוריס חלקניקוב, שזכה בפרס השחקן בפסטיבל קרלו ויברי. סרט נחמד. יש לפעמים סרטים שאין בהם איזשהו סוג של קולנוע גדול, איזשהו סוג של וירטואוזית קולנועית, צילום, משהו זה, אלא פשוט יש איזשהו סיפור נחמד ומעניין על אנשים שאתם לא מכירים, ובעיקר החיבור שלנו הוא חיבור אל דמויות. והסרט נקרא הפרעה בקצב הלב, אריתמיה במקור, ואני חושב שזה דימוי נורא יפה באמת לסיפור עצמו. זה על שני רופאים שהם בני זוג. היא רופאה מתמחה בבית חולים, וכנראה עתידה מזהיר לפניה, והוא רופא באמבולנס, שכנראה הוא כזה מין טראבל מייקר, שאין לו סיכוי באמת להתקדם מעבר לאמבולנס שבו זה, אבל הוא איש שהוא ממש כמו חבית אבק שריפה שעומדת להתפוצץ בכל רגע, איש מאוד מאוד אימפולסיבי, עם בעיית שתייה מאוד חמורה, אבל הלב שלו נמצא במקום הנכון. הוא לוחם למען זכויות העובדים של האנשים לצידו בשירותי האמבולנס, נלחם נגד ההנהלה החדשה, ואכפת לו מהחולים שלו, והוא כנראה הוא נורא לא טוב בדיאגנוסטיקה. אבל באמת יש איזשהו סוג של בעיית אישיות של, שהוא לא מצליח להכיל את כל היכולת הזו. אז הוא בן אדם בעייתי, עם לב טוב וחכם, אבל איש בעייתי. והזיווג הזה ביניהם, הוא באמת גורם לזה שיש מין להפרעות בקצב הלב בפועל, לא רק מבחינה רפואית, אלא מבחינה רגשית. וכל הסרט הזה הוא כמו דיאגרמה כזאת של, של דיאגרמות של, של קצב לב, של הקגן, אני חושב. עליות וירידות. עליות בזוגיות וירידות בזוגיות, עליות בזוגיות וירידות בזוגיות, וכל הזמן באמת הדופק הזה שפועל שם בין האנשים האלה. ואני חושב שעיקר הסרט והחלק שהוא סימפטי ונחמד בסרט הזה, באמת שתי הדמויות האלה, ובעיקר הסימפטיה נורא גדולה שהייתה לי לאישה, שהרגשתי שהיא קצת מסכנה בזוגיות הזאת, של מישהו שיש לו פוטנציאל להיות אדם מקסים, אבל הוא לא. והוא באמת ממרר לה את החיים, ממרר את החיים לכל מי שנמצא סביבו, לא יכול לשלוט בעצמו בשום דבר, ונשאלת השאלה מה היא תעשה ומה יאסוף עם הזוגיות הזאת, האם הם יצליחו לשרוד או האם יהיה פה דום לב או התקף לב או מה שלא יהיה. האישה, סליחה, אני לא זוכרת שמות של שחקנים ברוסים, גם לא אומרים לי כלום, אבל היא נורא הזכירה לי את גרטה גרוויג, השחקנית שם, ויכול להיות שזה חלק מהסימפתיה שהייתה לי לדמות הזאת. אז זה אחד הסרטים המדוברים, וגם סרט שמאוד הצליח ברוסיה בשנה האחרונה, והוא חביב נורא, הוא לא גדול, אין בו שום דבר יוצא דופן או משמעותי, אלא פשוט באמת סיפור קטן של שני אנשים בתוך עולם מאוד ספציפי של עולם רפואה, ואיכשהו האופן, וזה נורא יפה דרך אגב לראות איך, זה קצת כמו בסדרת רפואה, כמו הנותן של גרי, איך המקרים הרפואיים שבהם הם עובדים, בייחוד הגבר בזוגיות, הקשר בין המקרים שהם עובדים עליהם ובין הקשר למה שקורה סביבם בחיים שלהם ובזוגיות שלהם. אז סרט חביב, הפרעה בקצב הלב, במי שמחפש סרט רוסי אלטרנטיבית, נראה קצת אחרת, לא מהסרטים הארוכים והאיטיים, דווקא לא סרט קצבי, אבל באמת סרט על זוגיות, על שני אנשים שיש בי סימפתיה אליו, לא אהבה גדולה, כאמור אין שם שום דבר גדול או עצום, אלא באמת שני אנשים, שתי דמויות וסיפור על, מין סיפור אהבה שמחמיץ ומתקן, מחמיץ ומתקן וכל הזמן. אז זה גם עולה בסוף השבוע הקרוב. חביב, כדאי, למי שלא רוצה קולנוע אמריקאי, זה סרט חביב מאוד. הפרעה בקצב הלב. וזהו, אחרי גיא חג'אג', אנחנו עדיין עם 1983, הבאתי, אמרתי, כל כך הרבה שירים, יהיה לי מספיק גם לשבוע הבא. גם זה, 1983, זה היה אמור להיות הקאמבק הגדול של סיימון וגרפנקל, והם יצאו עם האלבום הזה לסיבוב הופעות ברחבי העולם, והגיעו גם לצדדון רמת גן בישראל. אבל אז, תוך כדי הסיבוב, הם רבו נורא. פול סיימון הלך, מחק את כל הטרקים של גרפנקל מהם, והוציא את האלבום הזה לבד. זה הסינגל שיצא ממנו והתחיל עם הגיטרה של אלדי מיולה. אז פול סיימון, 1983, Hearts and Bones נקרא האלבום, עם שירים שהוא כתב לקרי פישר שהייתה אז אשתו. זה Allergies, אם זה אנחנו מסיימים, סימסקופ רדיו קצה, תוכנית 160, שבוע הבא, עוד פעם.
Melodies, remedies, still these allergies remain. Your guitar string, my fingers just burn and ache. My head intercedes with my bodily needs, and my body won't give it a break. My heart can't stand a disaster, my heart can take a disgrace. But my heart is allergic to the women I love, and it's changing the shape of my face. Allergies, allergies, something's living on my skin. Doctor, please, open up, it's me again. If I go to a famous physician, I sleep in the local hotel. From what I can see, the people like me, we get better, but we never get well. So I ask myself this question, it's a question I often repeat. Where do allergies go when it's after a show and they want to get something to eat? Allergies, allergies, something's living on my skin. Doctor, please, doctor, please, open up, it's me again. Allergies to dust and
סינמסקופ, סינמסקופ.
Yeah.
עם יאיר רוון.
That's the radio.
That's the radio.
This is the radio.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.